שלום וברכה ידידה, יום רביעי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום, עניין הדיומה, שקשור לאוקראינה, ברסלב, אבל כיוון אחר, סיפור מדהים של אנטול, היושב ראש האינטוריסט, המחוזי באודסה, שסייע לחסידי ברסלב להגיע בחשאי לאומן אחרי שהוא גילה את היהדות שלו. הרב החוץ רב שלמה פריד, זכרונו לברכה, הוא נודע בקרב חסידי ברסלב בעיקר וגם בזכות פועלו רב השנים לסייע לחסידי ברסלב להגיע לאומן בדרכים לא דרכים בזמן שמסך הברזל הסגור ומסוגר. רב שלמה היה חסיד ברסלב נלהב, אחד מהתלמידים של רב צבי הרי רוזנפלד. הוא הפך עולמות בשביל להגיע לציון הקדוש, גם הרב רוזנפלד, גם לבד. אז בגיליון הוואקשר, שיצא לקראת ראש השנה תשפ"א, יש שם את הסיפור של הנסיעה הפילית שהוא נסע עם הבן שלו, נחמן כמובן. לפני שהוא הגיע לגיל 7, כן, ידוע שיש עניין מיוחד בברסלב להביא את הבנים לציון של רב נחמן לפני שהם מגיעים לגיל 7, כסגולה לשמירה רוחנית שתלווה אותם כל החיים. אז הוא בשלב התאמת מאוד בשביל להוציא את זה מהכוח אל הפועל, השקיע בשביל זה את כל החסכונות שלו. כן, כידוע שאומן זה הייתה יעד צבאי באותם שנים, זה בכלל היה מחוץ לתחום. זה לא היה שייך לקבל אישור בכלל, אישור מזה גורם רשמי לבקר שם. המשרד התיירות האוקראיני, קראו לזה האינטוריסט, הוא בעצם היה שלוחה של ריגול של הקג"ב אחרי תיירים. היה עוקב, עוקב אחריהם כל הזמן, היה קשה לחמוק מהם כמובן. אז באחת הנסיעות שהרוזנפלד נסע, יחד עם הרב פריד, אז הם נחתו באודסה, שמו אותם באיזה מלון, שכמובן היה מפוקח על ידי הקג"ב. התוכנית של רב שלמה הייתה שהוא יבקש אישור לנסוע לקייב, בדרך הוא ישתה מהמסלול, ייכנס להגיד את התיקון הכללי באומן. איך היה? הוא יצא לדרך מאודסה לקייב, שהוא מבטיח לנהג כתשלום רציני בשביל הסטייה מהמסלול. אבל בשעת מייסה, הנהג קיבל רגליים קרות בשנקרא, ובשום אופן לא הסכים לעשות את זה. גם לא בעד שום הון שבעולם. וכך המשיכו לקייב, בלי שהוא זכה להגיע לציון הקדוש. טוב, הגיע הזמן, היה צריך לחזור לארצות הברית. אז הוא חשב מה אפשר לעשות, איך יכול לזכות ולבוא לאומן עם הבן שלו הקטן? ואז היה לו רעיון. הוא יטוס לויניצה, אומן זה במחוז ויניצה. אוקראינה מחלקת למחוזות. כמו שאצלנו יש דרום, צפון, מרכז, מחוזות. אז המחוז ששם, של אומן, אומן היא חלק ממחוז ויניצה. הוא עותר עצמו, הוא חשב שמשם יהיה לו יותר קל להגיע לאומן. טוב. אז הוא קם, עשה מייסה, תפס את הילד שלו הקטן, שכאמור עוד לא נהיה בן 7, ונסו לויניצה, נחת בויניצה. גם שם קיבל את פניו ראש המשרד התיירות המחוזי, שכמובן הסביר לו איפה הוא יכול לבקר, איפה הוא אסור לו. אז הוא מעצמו, אז הוא חשב אולי שאל אל אומן, אמרו לו לא, בשום אופן, אומן נהיה, אומן לא. טוב, כמובן שהוא יצטער מאוד. באמצע הלילה הוא הלך עם הבן שלו לתחנת מוניות, הוא חיפש שם, הוא מצא שם איזה נהג יהודי שזכר קצת יידיש, לקח אותו הצידה, הבטיח לו $300 טאבין וטקילין, והוא יסכים לקחת את הלאומן. הסכום הזה אז, $300, זה שווה ערך, הם כותבים לפחות כמו $10,000 היום. כמובן שזה דיבר על הנהג, והוא החליט שהוא... החליט שהוא מסכים. יצאו לדרך, אבל אחרי כמה שעות, זה היה באמצע הלילה, ומתחיל להיות הבוקר, שלמה רואה את השילוט, קייב, שאל אותו מה זה? אז הוא אומר לו שהוא חזר בו, החליט לא להיכנס לאומן, והם נאלצו בצער רב לחזור לקבוצותיהם, ולא יתרה מזאת. מרוב פחד שהנהג קיבל, הוא החליט למסור אותם הישר לאותם אינטוריסט, לאותם אנשי קג"ב מוספים האדיבים שהגיעו ולקחו אותו לחקירה של 13 שעות. רב נחמן, שהיה אז ילד קטן, מספר למגזין הוואקשו, שבאותם, כל אותם שעות של החקירה של אבא שלו, זה איפה שם אותו, אז מי שדאג לו באותו זמן, זה היה ראש הסגן של ראש האינטוריסט המחוזי, אחד שקראו לו אנטול. לקח אותו לפארק, קנה לו שם כל מיני צירות, מנתקים. טוב, בסופו של דבר, החוקרים אחרי 13 שעות השתכנעו שלא מדובר פה באיזה מרגל בכיר, אלא ביהודי חסיד ברסלב שרוצה להיות באומן. אבל בפועל, לגבי העניין של להיות באומן, זה הם לא התפשרו וישארו עקשנים ולא נתנו להם בשום אופן להגיע לשם. אז אותו אנטול שראה כמה שהם תארים, שאל אותו אם יש איזה מקום שהם ירצו לבקר. אז הוא אמר לו, מז'יבוז. שם הוא יגיד עם הבן של... והוא לקח אותו למז'יבוז, שם הוא אמר לבעל שם טוב, ושם הוא אמר לבן שלו, תקנו כלולי, שתוך זה שהוא מבקש מהבעל שם טוב, שיש שליח לנכד שלו, רב נחמן, שיבטיח מה שיבטיח, ויעלו הדברים, כאילו אמרו את זה על כמרו. אחרי שהם חזרו לאמריקה, אז רב שלמה, שלמה פריד פנה לרב ביק, הרב ביק הוא היה הרב של מז'יבוז לפני המלחמה, סיפר לו את הסיפור, הרב ביק מאוד התרגש, הוא אמר לו שכלכל הנראה הוא היהודי הראשון שזכה להגיע מחוץ לאוקראינה לקבר של הבעל שם טוב מאז המלחמה. החידוש העצום שבאותו נסיעה היה שמאז נוצר קשר מיוחד בין אותו, בין רב שלמה לאותו אנטול, עד כדי כך שאנטול אמר לו ש... לרב שלמה שכל פעם שרוצה לבקר בוויניצה, ישלח לו מכתב, ואם הוא יענה לו שמזג האוויר בוויניצה מעולה, סימן שהוא יכול לחזור עוד פעם. כמובן שרב שלמה קפץ על זה כמו את ישר על רוב, ולא עבר הרבה זמן שעד שהוא הגיע עוד פעם לוויניצה. אנטול כבר נהיה שודרג, הוא כבר נהיה יושב ראש האינטוריסט המחוזי. הוא היה מערך האישי שלו, דאג לצייד לו בכל המסמכים, לקחת באופן אישי לאומה. בהמשך התחזק הקשר ביניהם עד כדי כך שאנטול אמר לו שהוא יכול לשלוח גם חברים. והוא גם ידאג להם. באמת, אז שולח ככה יחידי סגולה שמורי סוד שהיו נוסעים איתו. אחד הפעמים שהגיע איזה רגע מתאים, שלמה שאל את אנטול, למה אתה כל כך מסייע לנו? מה עומד אחרי כזה? אז הוא אמר לו, אני פתח ככה את הלב שלו, ואמר לו, אני אגיד לך את האמת, כמה חודשים לפני שנפגשנו, אמא שלי, דלקה לעולמה, כמה שעות לפני שהיא מתה, היא קראה לי ואמרה לי, אנטול, תדע לך, אתה לא גוי, אתה יהודי, ואתה צריך להשתדל, לעזור ליהודים ככל יכולתך. באמת הוא המשיך לעזור לחסידי ברסלב כל פעם, ובראשון הראשון, טוב שינון, הוא היה אחראי לארגן את הקווי האוטובוסים, נסיעות. אחרי שנתיים שהתחיל גל עלייה עצום לארץ ישראל, אז היה הפוך, רב שלמה, הוא סייע לאנטול לעלות לארץ ישראל. החליף את השם שלו אנטול, שינה לנוסון. חזר בתשובה והכיר את בורו. ככה נשלם לו מעגל פלא, שראשיתו בערבות אוקראינה, אי שם בשנות ה-70, וסופו כאן, על אדמת ארץ הקודש. עד כאן הסיפור הנפלא הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי, עם דברים נפלאים שהרב הגאון רבי מיכאל ברלין שליטה, ראש ישיבת אחינו, בסיפור אמיתי ומרגש. כל שנה כשמתקרבים הימים נוראים, אז אומר הרב ברלין, הוא מקבל הרבה שיחות טלפון מבוגרים של הישיבה, קשרים לאחל שנה טובה, לברך, להתברך. אני מתעניין לשלומם כמובן, הם מספרים מה שעבר עליהם, הוותיקים יותר מספרים על הילדים שנולדו, האחרים מספרים על ההתמודדויות, ההתלבטויות, שידוכים, והצעירים יותר על הלימודים עצמם, הישיבות הגדולות.
שבו אומר, הוא קיבל שיחה מרגשת במיוחד. שיחה מקובי. קובי, היום הוא מבחירי תלמידי הישיבה של הרב סופר ברכסים, והוא אומר, כשמגיע ראש השונה, כך אומר קובי לרב ברלין, כל פעם מחדש אני צריך לומר תודה לתקופה שלמדתי בישיבה. וכבר 5 שנים שאני מקבל את השיחה הזאת כל שנה לקראת ראש השונה, והוא אומר שכל פעם מחדש אני אומר את המשפט הזה, ומספר רב ברלין, שהפעם שאלתי אותו, למה דווקא בראש השונה אתה מרגיש צורך לומר תודה? ואז הוא מספר. הוא מספר שלפני 8 שנים, כשהוא התחיל ללמוד בישיבה, באותם ימים המשפחה שלו עברה משבר גדול מאוד, ואני הגעתי לישיבה לבד, בלי שום חבר, זאת אומרת. זה היה אחרי כמה שנים שלמדתי בלוס אנג'לס, ושיניתי כיוון, ועברתי לארץ ישראל, ונכנסתי לישיבת אחינו. אמנם היה לי רקע ישראלי, נולדתי בארץ, בבית ספר בלוס אנג'לס למדו יהדות בעברית, אבל כמובן שהמנטליות הייתה שונה לגמרי. נתתי שאני רוצה להצליח, אם אני רוצה להצליח, אני חייב להשקיע את זה בלימודים, וכך עשיתי, וקיוויתי להתגבר על הפערים החברתיים. הוא מספר שכשהתקרב ראש השונה, אז הוא כבר היה ממש עצוב, היה לחוץ קצת, יותר מקצת. המצב שלו היה ממש, כי אוהב בי מי עזבוני, לא יודעת איפה אני אהיה בראש השנה, ובאשתי לדבר על זה, אבל בהחלט הייתי מודאג, כי לא היה לו חברים בארץ, הקשרים משפחתיים היו רפוסים. אבל אז הוא אומר, פנה אליי אחד מרבני הישיבה, אני אומר, אני עד היום לא יודע איך נודע לו. הוא הציע לי לבוא איתו, עם המשפחה שלו, לראש השנה, למירון, של רשב"י. קצת התביישתי, אומר, אבל לא היה לי הרבה ברירות, אז פשוט הצטרפתי אליו. הוא אומר, את הבוקר של יום הראשון בראש השנה, אני לא אשכח, זה מלווה אותי כל חיי. אני התפללתי במניין הספרדים, מספר קובי, הרב היה במניין האשכנזי. תפילה אשכנזית יותר ארוכה, אז אני סיימתי את התפילה, ובאתי לשבת ליד הרב. הם היו באמצע מוסף, וצרתי להגיד תהילים. כשהגעתי לפסוק, כי אבי ואמי עזבוני והשם יעשני, אז פשוט אומר, התחלתי לבכות. הרגשתי שזה אני. יצאתי לחצר, עמדתי לקדוש ברוך הוא, פה אצל רבי שמעון, אני מרגיש שאתה לא תעזוב אותי, שמת אותי במקום הכי נכון והכי טוב בשבילי. חיברת אותי למשפחת אחינו. וככה, במשך דקות ארוכות הוא אומר, עמדתי שם, שהעיניים שלי עצומות, ואני מרגיש ממש קיר וסלקים מטוי. זה היה, הוא אומר, שיעור א'. ומאז, הוא אומר, עברתי הרבה ניסיונות, טלטלות. כל פעם כשהרגשתי איזה קושי או משבר, אני נזכר באותו רגע גדול שהיה לי אצל רשב"י, שואב ממנו כוחות, וממשיך הלאה. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים לקראת ראש השונה, על שוב, על ויתור, מתוך ההקדמה לספר מצוות בשמחה, במדבור, של הגאון רבי יצחק זילברשטיין, שהוא מספר על 2 מקרים של ויתור אצילי, ולעומתם, על מקרה מצער, שיסתיים אחרת. זה בית הכנסת אחד, היו מוכרים שם מקומות של התפילה לימים נוראים לפי האיכות שלהם, זאת אומרת, כמה שהמקום יותר קרוב לבימה שדוקים, להיכל הקודש שהבור מדייס אומר את הדרשה, ככה המחיר עולה ועולה. אחד המתפעלים, הוא רוצה לשמוע גם את התקיעות, גם את הפרשה של הרב, אז הוא קנה מקום יקר שעלה לו 1,500 שקל. טוב, מגיע ראש השונה, בוקרו של ראש השונה, מגיע לבית הכנסת ומגלה שמישהו לא מוכר, התיישב על המקום שלו. ולסתם זה היה איזה אורח שהגיע לבית הכנסת, אז חיפש מקום החליט לשבת דווקא במקום שלי, מקום הטוב ביותר, שנרכש בכסף, הרבה כסף. אז המתפלל, מספר הרב זילברשטיין, אותו אחד שקנה את המקום, בא לשאול מה לעשות. אחד גיסא, אני יודע שהיום יום הדין, בשמיים מסתכלים לראות איך אני אתנהג איתו. מאידך גיסא, אני מרגיש שהלב שלי חלש מדי בשביל לסבול כזה דבר. עד שרכשתי ככה, קניתי בכסף מלא מקום כזה טוב, מגיע מישהו ולוקח לי את זה, איך אני יכול להתגבר על עצמי? ככה הוא שואל את הרב זילברשטיין. ענה לו הרב זילברשטיין, את הפוסוק, ומול השם אלוהיך לסבבך ובסבב זרעך, ראשי תיבות אלול. אמר לו הרב זילברשטיין, הרי עכשיו סיימנו את חודש אלול, נכנסנו לחודש תשרי. השם מרמז לנו בתורה הקדושה על מילה של אור לסלב. מה הבטיח בסוף הפסוק? שאם נעשה ככה, נזכה לחיים, למען חייך. זה גופה. אמר לו הרב זילברשטיין, אם אתה אומר שהלב שלך לא מסוגל לוותר על כזה מקום, קח את הפסוק הזה, תעשה ממנו כתר לראש שלך, תבצע אותו הלכה למעשה. על ידי שתמול את תורת הלב, תתחזק, תתגבר על עצמך בעניין הוויתור, אז תזכה לחיים. טוב, השתכנע. עזב את האורח במקום לשבת שם, התיישב באחד הספסלים האחוריים, מקום שהגבאים מייעדים למי שאין לו מקום. אומר הרב זילברשטיין, אני בטוח שאותו אחד זכה לחיים ביום הדין ועל כל המעשים שלו יצליח. ואגב, הוא אומר, בגלל שהוא ישב במקום מרוחק, הוא לא הצליח להציב אותו לדרשה של הרב לפני תקיעות, ואחרי התחילה הגיע לרב, סיפר לו, הוא ביקש שיחזור על הדברים, אז הרב חזר על הדברים, וברך לו בכל מילי דמיתא, וריף עליו וכולי מד בלי די. זה סיפור אחד, לעומת זאת הסיפור הזה ברשתם. תראה, שסיפר לו איזה רופא בכיר שהיה בראשונה בתורנות בבית חולים, עלו כמה דקות פנויות, אז הוא נכנס לבית הכנסת. איזה בית הכנסת, לא מי. תיישב באיזה מקום. צריך להתפלל קצת, קדיש, קדושה. הוא לא היה שומר מצוות, אבל ראשונה הוא קצת, הנשום שלו ככה, משכה אותו לבית הכנסת, הוא רצה לספוג קצת מהגדושה של בית הכנסת. עברו כמה דקות, איזה אדם שקנה את המקום שהרופא התיישב עליו, ביקש ממנו שיפנה לו את הכיסא. הרופא אמר לו, שבאותו רגע, הרופא אמר לי, מספר הרב זילברשטיין, שבאותו רגע הוא החליט שיותר הוא לא נכנס לבית הכנסת. כמה ביש בזל, אומר אותו מתפלל, שביקש מהרופא לפנות המקום. הרי ברור, ברור, אומר, שהשם הרחם, דרכו לא תצלח בחיים. כשהוא היה לרי צריך לשאול, מי זה? השומע שזה, הוא הרופא נכבד, הוא צריך לצאול למקום חלופי, לא כמו שהוא עשה בכזאת צורה. הוא אומר, בוא נשמע על ויתור נוסף, שגרר אחריו התרחשות פילית. זה מופיע בספר של הרב גאון רבי ארז חזני. הוא מספר שם, חנות של אופניים, אבל הבית קיבל לעבודה אדם נכה, שיעבוד מול הלקוחות. אותו אדם היה לו התייחסות ככה, מיוחדת מאוד, התייחסות לבבית לכל קונה. ולמרות שהיה לו נכות גופנית, הוא התפרסם כבעל גישה נוחה מסויסת לכל אחד. באמת, ובאמת מיד שהוא נכנס לעבודה הוא כך משך הרבה לקוחות שנהנו מעצם השיחה איתו, וגם כמובן היו קונים אופניים. והיא היום, נכנס לחנות הזה לקוח שרצה לקנות אופניים חשמליים, המוכר התחשת אליו קרוי, הציג לו כל מיני סוגי אופניים, כאלה וכאלה. טוב, החליטו על איזה זוג אופניים, שהמחיר שלהם היה כמה אלפי שקלים, התאים לדרישות שלו. אותו לקוח, רצה לעשות סיבוב על האופניים, לראות שהכל בסדר, קיבל רשות, ומה קרה? ברח עם הסחורה, ברח עם האופניים, לא חזר. אז אם המוכר לא היה נכה, אולי היה רודף אחריו, משיג אותו, אבל כיוון שהיה נכה, אולי מסוגל לעשות את זה. ככה הגנב ברח, ולא ראו אותו יותר, ולחנות נגרם איזה כספי מאוד גדול, זה אופניים שנים אלפי אלפי שקלים. טוב, בא לבית של החנות, והמוכר הגיע לדין טרס לנו, אומר הרב זילברשטיין, צריך לשמוע על מה הם התווכחו, בניגוד לכל המקרים האחרים שכל אחד טוען כולו שלי, הפעם וכוח היה הפוך, מן הקוצה אל הקוצה. המוכר טוען שהפועל נכה לא צריך שלם כלום, כשקיבלתי אותו לעבודה, ידעתי שהוא מוכר להביא קונים, לקחתי מחשבון מראש, אם יקרה איזה גניבה, הוא לא יוכל לרדוף אחרי הגנבים. הפועל הוא מה זה טוען שלא, אבל הבית לא צריך להפסיד בגלל שהוא נכה.
הוא הוסיף שגם הוא לקח בחשבון, שמקרה כזה מקרה, הוא ישלם בבית את כל הכסף. מה קרה בסוף רבי סי? מגיעים למחרת לחנות, ומוצאים שם אותם זוג אופניים, אך ליד החנות, שעות לילה, הגנה וחזור את הגניבה, ומדע, הכל בעל מקום משלם. אז שאלו אותי, אומר הרב זילבר שאתם מסכים, איך אני מזהיר את מה שקרה כאן? אז אמרתי להם, אם תן לין תורה שכזה, שהצדי הדדים מבטרים אחד לשני, אז יש בעולם רוח טהרה, היא משפיעה גם על הגנב הנבזה, שלא יתבייש לנצל את הנכות של אותו פועל וברך עם האופניים. אז הוא אומר, כמו שבכל בית חולים יש חדר סטרילי, שהוא נקי מכל זוהמה ולכלוך, כך גם המקרה שלנו, נרקמת רוח טהרה בעולם כולו, והיא משפיעה גם על הגנב הנבזה. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. השנה המוצלחת ביותר של הגאון רבי יהודה פתאיה. הוא מספר, הוא מופע בספר ראשון בית לחם ויהודה, שהוא עלה הביתה לסדת לראש השונה, בזמן ההכנה של השולחן נשפך היין, וגם הנרות שמן נפלו על בגני לבנים, התלחכו, נהיה חושך. הרבנית הביאה את הדגים, החליקה, אוכל נשפח, הוא בא לעזור לה, גם נשפח, גם התנפח, גם החליק, גם התלחלך. אבל הוא נותר בשלוות נפש. הוא אמר שהשטן מנסה להחיץ אותנו. לא ניתן לו להפתיע. נזכר שבאותו שנה היו לו הרבה שמחות ורוחניות ובפשוט. עד כאן ברמי להם רבותיי, שלא כולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ורוחניות הגשמיות, בשורות טובות, שנה טובה, כל תפסל.